כשהרמב״ם כותב על הלכות קריאת התורה במועדים, בחגים ובמועדים, אז הרמב״ם כותב את המילים האלה. דבר ראשון, הוא מתאר, הוא אומר שזה תקנה של משה רבינו, שהוא תיקן, משה תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בכל מועד עניינו, בכל מועד, בכל חג, לקרוא חלק מסוים בתורה, שקשור לעניינו של החג. ואז, כשהוא כתב לגבי שמיני עצרת ושמחת תורה, אז הוא כותב, ולמחר קורין וזאת הברכה. הרי יש יומיים חג בחוץ לארץ, אז ביום השני, למחרת, שמיני שמחת תורה, קוראים את וזאת הברכה. משמע שזה עניינו של שמיני עצרת ושמחת תורה. הקריאת התורה של וזאת הברכה קשורה לשמחת תורה, כי זה עניינו של שמחת תורה. יש כל מיני הסברים נוספים שמופיעים במפרשים ובדברי ההלכה. יש אחד, במקום אחד כתוב שזה בגלל שזה סוף של כל המועדות, אז גם כן באו וקראו גם כן את סוף התורה. או שמחת התורה, שמחת תורה, שאנחנו מסיימים את התורה, ביחד עם שמחת החג, שאנחנו מסיימים את החג. אבל לא זה ההסבר שמשמע מדברי הרמב״ם. מדברי הרמב״ם משמע שעצם קריאת התורה של וזאת הברכה, הקריאה, הפסוקים שכתובים בפרשייה הזו, היא עניינו של החג, היא עניינו של שמחת תורה. איפה באמת יש בקריאת התורה של וזאת הברכה את עניינו של שמחת תורה? איפה אנחנו רואים בקריאה עצמה את שמחת תורה? באמת בפרשה כתוב שכשמשה רבינו מברך את ישראל, וזאת הברכה אשר ברך משה, אז כתוב, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. יש כאן שתי דברים. ויהי בישורון מלך, היה המלכה של המלך, וזה היה בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, כולם התאספו ביחד. אז זה בעצם עניינו של שמחת תורה. כי מה קורה באמת בשמחת תורה? בשמחת תורה, לפי מה שכתוב בחסידות, בפנימיות התורה, שמחת תורה היא למעשה הסיום, הקליטה של כל מה שנפעל בתחילת חודש תשרי. לכן זה נקרא בשם עצרת, עצרת זה מלשון קליטה, אז כל מה שקרה בהתחלה נקלט וחודר ונעצר, נעצר מלשון עצור, נמצא פנימה בצורה מאוד מאוד חזקה, ולמעשה, זה למעשה שמחת תורה. שמיני עצרת ושמחת תורה, זה לעצור, לקלוט את כל מה שקרה בתחילת החודש, בתחילת חודש תשרי. מה קרה בחודש תשרי? זה מה שקרה. קרה ויהי בישורון מלך, וקרה יחד שבטי ישראל. מדוע? כי דבר ראשון, מה העניין העיקרי שהיה בראש השנה? המלכת הקדוש ברוך הוא למלך. ואיך המלכת הקדוש ברוך הוא למלך קורית? על ידי שכולם מתאספים ביחד להיות לאחדים כאחד. לכן זה בעצם הקשר בין שמיני עצרת לבין פרשת, וזאת הברכה. ולכן כנראה קוראים את פרשת וזאת הברכה בשמיני עצרת, כי הוא עניינו של שמיני עצרת. אותם שני העניינים של ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי ים, שזה עניין אחד, ויחד בהתאסף ראשי ים, יחד שבטי ישראל, שזה העניין השני. כדי להסביר את זה קצת, נוכל לקחת דוגמה מהכתרה של מלך בשר ודם. בהכתרה של מלך בשר ודם יש גם כן שתי עניינים. העם מקבל את מלכותו של המלך עליו, ואומר למלך, אתה תמלוך עלינו, ואתה תהיה המלך שלנו, ובעת ההכתרה מוכרח שיהיה סוג של שוויון מוחלט בין כל העם. אם יהיה מצב שבו יהיה איזה שהם חילוקים בין השרים לבין האנשים הפשוטים, אז יהיה חסר בהתבטלות אל המלך. כי השר החשוב יאמר, אני אמנם שר חשוב, זה איש פשוט, ולכן יש שוני ביני לבין האיש הפשוט בקבלת מלכותו של המלך. ולכן מוכרח שיהיה איזשהו התאחדות גמורה של כל העם ביחד, והם ככה מכתירים את המלך על עצמם למלך, ואז בהמשך כבר מתחילים להיות השינויים וההיררכיה בין האנשים, ואז באמת יש אנשים שמקיימים יותר טוב, אנשים שמקיימים עוד יותר טוב, שרים, אנשים פשוטים וכולי, אבל בעת ההכתרה עצמה, כולם צריכים להיות ביחד בהתבטלות גמורה אל המלך. אותו דבר גם כשאנחנו מדברים על שמיני עצרת ושמחת תורה, שהיא הקליטה של ענייני ראש השנה ויום הכיפורים, אז בראש השנה מה שקורה הוא, תמליכוני עליכם, יהודי מקבל על עצמו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שזה נעשה על ידי שהוא מבטל את עצמו בביטול ובקבלת עול מלכות שמיים, לקבל את מה שהשם יאמר. אז אם יהיה חילוקים ושינויים בין הסוגים השונים שבבני ישראל, הביטול לא יהיה ביטול גמור. כדי שהביטול יהיה ביטול גמור, מוכרח שיהיה ללא שום הבדל וללא שום שינויים. בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אז אם אמרנו שזה מתרחש בשמיני עצרת בצורה של קליטה, זה נקלט וזה חודר עמוק יותר, אז אלה הם שני העניינים של ויהי בישורון מלך, הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, שזה קורה בהתאסף יחד, בהתאסף עם יחד שבטי ישראל, ההתאחדות הגמורה של כולם ביחד, ועד הביטול הוא ביטול גמור, ועד הכתרת המלך נעשית בצורה מושלמת, וזה הקשר בין שמיני עצרת לבין פרשת וזאת הברכה. האמת היא ששני העניינים האלה מרומזים גם כן בשם שמיני עצרת, השם של החג. מה זה עצרת? עצרת זה מלשון מלכות וממשלה, ועצרת זה גם מלשון התכנסות. התרגום אונקלוס כותב, עצרת תהיה לכם, כנישין תהי לכון, התכנסות, התאספות של כולכם יחד יהיה. אלה הם שתי הנקודות, כי מלכותו של הקדוש ברוך הוא נעשית בצורה מושלמת על ידי ההתאחדות של כל האנשים ביחד, וכולם ביחד מקבלים על עצמם את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה בצורה פשוטה הקשר בין וזאת הברכה לבין שמיני עצרת. אלא שכאן הנקודה עדיין לא כל כך חדה ולא כל כך ברורה. כי אם אנחנו אומרים ששמיני עצרת קולטת ענייני תשרי וחודר, מחדיר אותם בפנימיות אל האדם, הרי אנחנו יודעים שעיקר עניינו של שמיני עצרת ושמחת תורה זה שמחה. במה מתבטא בשמחה של שמיני עצרת אותו עניין שמתרחש בראש השנה ויום הכיפורים, או בכל אופן ראש השנה, התמליכוני עליכם, המלכתו של הקדוש ברוך הוא, איך מסתדרים שתי העניינים האלה של המלכתו של הקדוש ברוך הוא למלך ובצורה מושלמת בהתאסף יחד שכל שבטי ישראל, איך זה מתקשר עם עניין של שמחה? שמחה לכאורה קצת מבטא את ההפך, שמחה מבטא את האדם עצמו, פחות מבטא את ההתבטלות שלו אל הקדוש ברוך הוא לכאורה. ובכל זאת אנחנו אומרים ששמיני עצרת אחרי הכל זה זמן של שמחה, שמחת תורה, שיא השמחה. אז מה ההסבר בזה? אבל בפשטות נקודת הדברים היא שבראש השנה ובשמחת תורה המשותף לשניהם הוא שכולם שמחים בשווה וכולם מתבטלים על הקדוש ברוך הוא בשווה. רק שפה זה פשוט מגיע בנקודות מסוימות אחרות של התבטאות, זה מתבטא בצורה אחרת. בראש השנה זה מתגלה יותר בתנועה של ביטול, בקיבוץ וקבלת עול, ובשמחת תורה זה מתבטא בשמחה, בשמחה שמקיפה את כולם בשווה מקטן ועד גדול בלי כל חילוק. אבל צריכים קצת יותר הסבר לדברים האלה. מה באמת ההסבר בזה? אז ננסה להתחקות אחרי שורש הדברים. יש כאן שיחה ארוכה בלקוטי שיחות חלק י' ד', שיחה ב' לפרשת וזאת הברכה. ננסה לחזור לנקודת התמצית של הדברים. כשאנחנו מדברים על שמיני עצרת, יש משהו מיוחד בה שהוא שונה משאר כל המועדים. שלוש רגלים בכלל עניינם הוא מועדים לשמחה. צריך תמיד לשמוח בחג. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, זה זמן של שמחה. רק מה, בכל שאר הגימל מועדים של פסח, שבועות וסוכות, גם סוכות, השמחה קשורה לאיזושהי מצווה. בפסח זה זמן חירותנו, בשבועות זה זמן מתן תורתנו, וגם בזמן של סוכות שזה זמן שמחתנו, השמחה קשורה אל המצווה של הישיבה בסוכה, של הנטילה של דלת מינים. בתורה בעצמה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי וכולי, והתורה מפרטת את הדלת מינים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. משמע שהשמחה קשורה אל המצווה. לעומת זאת, בשמיני עצרת, השמחה תורה, אין, השמחה היא לא קשורה למצווה, אלא יש כאן את השמחה בפני עצמה, והיא שמחה שלא קשורה לשום מצווה ספציפית, ולכן במידה מסוימת היא עוד יותר נעלית ויותר גבוהה מהשמחה של שאר המועדים. היא יותר, כי שמחת המועדים האחרת היא מוגבלת, היא מוגבלת במצווה, היא שמחה נפלאה והכל, אבל אחרי הכל היא מוגבלת, וזוהי הסיבה שבאמת המנהג של כל עם ישראל היה וישנו, שבשמחה של שמיני עצרת ושמחת תורה כולם שמחים בלי שום הבדל, מה שאין כן אפילו בשמחה הגבוהה של חג הסוכות, שהיא שמחה מאוד מאוד נעלית, שהתורה בעצמה חוזרת ואומרת שלוש פעמים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אחרי הכל השמחה היא עדיין איכשהו מוגבלת לפי המצוות. יש החיוב של ארבע מינים וסוכה, שנשים פחות חייבות וגברים כן חייבים. יש גם בשמחה עצמה, אפילו בשמחה הגבוהה של שמחת בית השואבה, שעל זה נאמר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אחרי הכל, המצוות האלה הן קשורות למצוות ספציפיות של ניסוך המים, וכשהגמרא מתארת את השמחה, זאת אומרת, הגמרא אומרת שחסידים ואנשי מעשה, הם היו מרקדים, והעם, שאר העם היו באים לראות ולשמוע. שמיני עצרת זה לא ככה, השמחה היא מעל כל המדידה, מעל כל ההגבלה, אף אחד לא מגביל את השמחה הזאת, ובאמת זה המנהג של עם ישראל, שכולם שמחים בשמחת התורה. עכשיו זה העניין הראשון שמחודש כאן בעניין של שמחת תורה. עכשיו אנחנו יודעים שכדי שבן אדם באמת יהיה בהתאחדות ובהתקללות אחד עם השני, זה דווקא על ידי שהוא מבטל את המציאות שלו לגמרי. לכן, בשמחה הזו עצמה, כמו שאנחנו אומרים, שאין הבדל בין ראשיכם שבטיכם לבין שואב מימך וחוטב עיציך לגבי השמחה בכלל, אותו דבר גם בתוך האדם עצמו. אין הבדל בין הראש שלו לבין הרגליים שלו, השואב מימך שבאדם עצמו. הכל אצלו הוא בהשוואה. הראש שעניינו בגדול הוא השכל, ההבנה, ההשגה, הלימוד, והרגליים שעניינם הוא ללכת, לעשות דברים, אזי בשמיני עצרת יש פה פתאום חיבור של כל הכוחות האלה ביחד, והגוף והראש כולם רוקדים ביחד עם הרגליים, וזו באמת הסיבה שמנהג ישראל הוא שבשמחת תורה ובשמיני עצרת מקפידים דווקא על הריקוד דווקא, לרקוד ברגליים. והריקוד בצורה כזו שלא רק הרגליים רוקדות אלא כל הגוף כולו רוקד, זוהי ההתאחדות השלמה של כל מציאותו של האדם ביחד עם השמחה הזו, וזה מבטא את הביטול העצום שקיים בתוך האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי התורה וגם כלפי יהודי אחר. עכשיו נבין בצורה הרבה יותר טובה את הקשר והשייכות שבין שמיני עצרת ותמליכוני עליכם שנפעל בשמיני עצרת, הקליטה של כל אותם העניינים שהיו בראש השנה, דווקא על ידי שמחה. נבין את זה עכשיו הרבה יותר טוב. נחזור עוד פעם למשל של המלך והעם שמתבטלים אליו. כשהעם מתבטל אל המלך, יש בעת ההתבטלות, אז כמו שאמרנו מקודם, מוכרח שיהיה התבטלות מלאה, והצורך, וכדי שיהיה התבטלות מלאה, מוכרח שאף אחד לא ירגיש את מציאותו, ולא ירגיש שמציאותו היא יותר גבוהה מהשני, והשר הגבוה, הגדול, והאיש הפשוט הם יהיו בהשוואה אחת. זה קורה דווקא בעת ההמלכה. כי בעת ההמלכה צריך שיהיה מצב כזה שבו יש את מציאותו של המלך, ואנחנו מקבלים על עצמנו את המלך שימלוך עלינו. אז זה רק בעת ההמלכה עצמה. מאוחר יותר המלך מגיע, והוא מתחיל לגזור גזרות אל אותו עם שהתבטל אליו. כאן, בעת הגזרות, אז יש כבר שינויים. להוא הוא גזר ככה, להוא הוא גזר ככה. השר הגדול מחויב כנראה קצת יותר, האיש הקטן מחויב אולי פחות. פה, מתחילים כבר שינויים וחילוקים בין אחד לשני. זה לגבי הזמן שאחרי ההמלכה. בעת ההמלכה, אבל בעת ההמלכה אז צריך שיהיה התבטלות מוחלטת של העם, וזה נוגע גם לעם ונוגע גם למלך. המלך מצד עצמו, בעת שפועלים בו ואומרים לו, עכשיו אתה תמלוך עלינו, כרגע אין לו שום התחלקות, כרגע הוא לא קשור לאיש אחד, לאף אחד בצורה ספציפית, ויותר קשור לשרים, או יותר קשור לאנשים הפשוטים. הוא קשור לכולם כאחד. זה בעצם מה שמתרחש בשמיני עצרת. כי בשמיני עצרת, השמחה היא לא קשורה אל מצווה כלשהי. כמו שדיברנו מקודם, שאפילו חג הסוכות שהוא שמחה הכי נעלית, עדיין היא שמחה שקשורה על מצווה. זאת אומרת, שמחה שקשורה על גזירותיו אל המלך לאחר שכבר המלך הוכתר, וכעת הוא הולך והוא נותן גזירות. הגזירות האלה בחג הסוכות הם מביאים לידי שמחה. אבל זו שמחה מוגבלת. זו שמחה שקשורה אל גזירותיו של המלך. לעומת זאת, בשמיני עצרת ושמחת תורה, שם השמחה היא לא קשורה אל גזירותיו של המלך, שם היא קשורה אל המלך בעצמו. כמו שאמרנו מקודם, שבשמיני עצרת השמחה היא לא בגלל איזושהי מצווה, אלא השמחה היא שמחה בעצם. ולכן, אותם שני העניינים שמתרחשים בראש השנה, שמכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, עניין אחד. ועניין שני, שההכתרה הזאת נעשית על ידי כולם כאחד, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, לאחדים כאחד, כולם ביחד, אותם שני העניינים האלה פשוט נפעלים בצורה מוחשית בשמחת תורה. שהשמחה היא שמחה כזו שאין בה שום הגבלות ואין בה שום התחלקויות יחד שבטי ישראל, והיא לא קשורה אל מצווה ספציפית, אלא היא שמחה בעצם. ולכן זה מחדיר לנו עוד יותר את ההבנה, נותן לנו עוד יותר את ההבנה לקשר שבין שמיני עצרת לפרשת וזאת הברכה, ויהי בישה, ששם נאמר, ויהי בישורון מלך, ויתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, זה בעצם מה שקורה בשמיני עצרת. אלא שכאן יש איזשהו נושא שעדיין טעון ביור. אם באמת הגענו למסקנה, שהשמחה של שמיני עצרת, של שמחת תורה, היא שמחה של למעלה ממדידה והגבלה, בגלל שהיא קשורה אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אל השמחה בעצמה, לא קשורה אל המצווה. אין מצווה ספציפית בשמחת תורה. אם ככה, מדוע החג נקרא בשם שמחת תורה? תורה, המילה תורה מבטא הגבלה, מדידה. לתורה יש מדידה, לתורה יש הגבלה. כתוב במפורש על התורה, ארוכה מירת צמידה ורחבה מן ים. זאת אומרת שיש לה מדידה. המדידה היא אמנם ארוכה מארץ מידה, ארוכה מארץ, אבל יש כאן מידה מסוימת. אם אנחנו אומרים ששמיני עצרת ושמחת תורה זה זמן כזה של שמחה למעלה מכל מדידה והגבלה ולמעלה מכל חילוקים, ולכן אין הגבלות בשמחים בה, וכולם שמחים, אנשים ונשים וטף, וכולם שמחים ביחד, יחד שבטי ישראל, בלי שום התחלקות, למה זה נקרא שמחת תורה? ואם ככה החג הזה נקרא, ושמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, אז הוא הקיום של הדבר, הוא החיות שלו, כמו כל דבר שיש לו שם, כתוב בשער הייחוד והאמונה, שזה שמו אשר יקראו לו, הוא החיות שלו, והוא קיום שלו, אז שמחת תורה זה השם של החג. זאת אומרת שהשמחה הבלתי מוגבלת של שמחת תורה קשורה גם אל השם הזה שהוא שם של הגבלה לכאורה, שמחת תורה. מה ההסבר בזה? אז נקודת הדברים היא כזו, כשאומרים שמחת תורה אפשר להבין את זה בשתי משמעויות. שמחת תורה, יהודים שמחים בתורה, באמצעות התורה, ליהודי נגרם שמחה באמצעות התורה. שתיים, התורה שמחה. איך התורה שמחה? יהודים משמחים את התורה. שמחת תורה, התורה שמחה. טוב, אלה הם שני פירושים, שניהם הובאו בתורה. מכיוון שהם הובאו ביחד, אזי כנראה יש שייכות ביניהם, וכנראה באמת זה אחד משלים את השני, גם התורה שמחה באמצעות היהודים, וגם יהודים שמחים באמצעות התורה. זוהי הסיבה שדרך אגב החג הזה נקרא בשם זמן שמחתנו, ולא זמן השמחה, אלא זמן שמחתנו, שמחת ישראל באמצעות התורה, ושמחת התורה באמצעות ישראל. עכשיו, בפשטות, למה אנחנו יותר נוטים? לאיזה כיוון? לאיזה פירוש? שהיהודים שמחים באמצעות התורה, או שהתורה שמחה באמצעות היהודים? בפשטות, יותר אנחנו נוטים לפירוש השני. שהרי כדי לשמוח באמצעות התורה, צריך פשוט ללמוד אותה, להבין אותה. ואז אנחנו שמחים, וכל אחד שמח לפי ההבנה שלו. בשמחת תורה, אנחנו עושים הקפות, אנחנו לא לומדים את התורה, התורה כרוכה במעיל, במפה, היא סגורה, אנחנו לא לומדים תורה בעת שמחת תורה. אז אנחנו בעצם לא כל כך שמחים באמצעות התורה. כי שמחה אמיתית באמצעות התורה היא על ידי לימוד. אז כנראה אנחנו יותר נוטים לפירוש השני, שהתורה בעצמה שמחה. ופשוט התורה שהיא שמחה, היא זקוקה לרגליים, לישראל, שהם ייקחו את התורה וירקדו איתה, ואז הם מגלים את השמחה, את שמחת התורה. עכשיו, מה זאת אומרת שיהודי משמח את התורה? מה זאת אומרת? התשובה היא כזאת, תורה מצד עצמה היא באמת מוגבלת, כמו שאמרנו מקודם, ארוחה מארץ מידה, אבל יש לה מידה. ולכן, שמחה שקשורה אל תורה, היא שמחה אמורה להיות מוגבלת. אבל כשיהודי שמח בתורה, וליהודי הרי יש לנו נשמה, והנשמה שלו היא גבוהה יותר אפילו מהתורה בעצמה. כתוב שמחשבתן של ישראל קדמה לכל, אפילו לתורה. אז בשלב מסוים, בחגים של תשרי, בשמיני עצרת, שבו מתגלה הנשמה, השורש הנשמה של היהודי, ושורש הנשמה הוא דבר שהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך חזקה, שהוא, ואם הקדוש ברוך הוא הרי הוא בלי גבול, והיהודי שהוא מתגלה שורשו, ששורשו הוא בקדוש ברוך הוא בעצמו, אז גם הוא בלי גבול, אז פתאום פורצת לשמחה כזו שהיא שמחה מעל כל המדידה והגבלה, ואז פתאום יש שמחה גם בתורה בעצמה. זה קצת מזכיר את מה שכתוב בספר הבהיר, ספר קבלי עתיק, שכתוב שדוד היה מחבר תורה שלמעלה בהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לקח את כביכול את בחינת האינסוף שהיא למעלה מהתורה, התורה היא לא אינסוף, היא מוגבלת, והוא יחדיר אותה בתוך התורה. לכן אנחנו מצאנו שדוד המלך, כשהוא רקד, בעת שהביאו את הארון, אז הוא רקד בצורה כזו שהיא הייתה, זה היה ריקוד כזה שלמעלה מכל מדידה והגבלה, עד כדי כך שמיכל בת שאול טענה כלפיו שזה לא לעניין. דוד היה מפזז ומחרקר בכל עוז, לפני הוויה. אז בעצם, שמחת התורה, התורה שמחה, באמצעות היהודי, שהיהודי שורש נשמתו הוא נעלה וגבוה, והרבה יותר נעלה מהתורה, מושרש בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כשזה מתגלה, זה חודר גם אל התורה, ועד התורה שמחה גם היא, בצורה לא מוגבלת. אבל מכיוון באמת, כאן צריך להבין הפוך, אם באמת שורש נשמות ישראל הוא כל כך נעלה, ולכן יש לשור לנשמות ישראל, יש להם את היכולת כביכול במרכאות, או שלא במרכאות, לשמח את התורה המוגבלת, אז איך באמת, אנחנו נסביר את הפירוש הראשון, איך באמת באה השמחה למעלה מדידה והגבלה על ידי התורה. הפירוש הראשון מה הוא אומר? ששמחת תורה פירושו יהודי שמח באמצעות התורה. וביום שמחת תורה הפירוש הזה הוא גם קיים. יש גם את הפירוש שיהודי משמח את התורה, אבל יש גם שישראל שמחים בתורה. אז אם באמת ישראל שורשם הוא נעלה כל כך וגבוה כל כך מעל כל המדידה והגבלה, איך באמת בא, מה, איפה קיים שמחה על ידי התורה? שמחה למעלה ממדילה והגבלה, על ידי התורה המוגבלת, איך זה קורה? וכאן מגיע החיבור של כל הדברים. נכון, שורש נשמות ישראל הוא באמת נעלה, הוא למעלה משורש התורה. אבל כמו שהנשמות ישראל ירדו פה למטה, אזי פה יש כבר פלוס לתורה על ישראל. מהו היתרון? שהתורה גם כמו שהיא למטה, היא אורייתא וקודש בריחו כול אחד. הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו האינסופית ודחס אותה כביכול פה בעולם הזה בשניים אוחזים בתלית, בתוך התורה עצמה. כמו שמבואר באריכות בפרק ה' בספר התניא קדישא. נשמות ישראל לעומת זאת, אז התורה כמו שהיא פה למטה, היא בעצם מחוברת על הקדוש ברוך הוא כמו שהיא למעלה. נשמות ישראל, אמנם הם נכון ששורשם הם בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, יותר נעלה מהמאורייתא, אבל כשהם מתהווים פה למטה ויורדים פה לעולם הזה, הם כבר הופכים להיות כמו מציאות בפני עצמם. כמו המשל של הבן, שהמהות שלו הוא ממוח האב, זאת אומרת, ממהותו של האב, ובכל זאת הבן הוא כבר מציאות בפני עצמו, הוא כולו האבא, הוא שתי מציאויות נפרדות. ולכן הדרך שבו נשמות ישראל, כמו שהם פה למטה בעולם הזה, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא האינסופי, זה דווקא על ידי שהם לומדים תורה. התורה היא הממוצע שמחבר את ישראל בקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שיהודי לומד תורה והוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא, אז פתאום מתגלה שלישראל יש שורש שהוא הרבה יותר נעלה מהתורה. ואת השורש הזה שהוא הרבה יותר נעלה מהתורה, הוא ממשיך ומחדיר לתוך התורה. ולכן עכשיו נבין את הקשר בין שני הפירושים שיש במילה, בשם, שמחת תורה. בהתחלה זה עובד ככה. בהתחלה ישראל הם לומדים תורה והם שמחים בתורה. הם מתקשרים בתורה, על ידי ההתקשרות עם התורה, אז על ידי זה מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה שמתקשרים עם הקדוש ברוך הוא מתגלה השורש שלהם, ואת השורש שלהם הם משפיעים וממשיכים בתורה, והם שמחים עם התורה, שמחת תורה, התורה בעצמה שמחה. איפה זה בא לידי ביטוי? לפני שהולכים ועושים את ההקפות, אז מביאים פסוקי תורה. אתה הוראית לדעת, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כל הפסוקים האלה שהם פסוקי תורה, הם מביאים טעמים וסיבות, זה הוכחות וסיבות, לשמחה הגדולה של שמיני עצרת ושמחת תורה. קצת מזכיר את הפסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, שהם הוכחות מהתורה למה שנפעל. וזה עושים לפני ההקפות. אחרי שמסיימים את כל הפסוקים האלה של אתה ראית לדעת, שמביאים הוכחות מהתורה על מפסוקי התורה, יהודים הוא מתחבר אל התורה, אז אנחנו רואים את השמחה הגדולה מפסוקי התורה, אז מתגלה, תוך כדי האמירה הזאת, מתגלה שורשם של ישראל, והגדלות של ישראל, עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, ואחרי זה הוא אומר למלכותך מלכות כל עולמים וכו', ואז הוא מגיע לעם ישראל עצמם, ואז כשמתגלה שורשם של ישראל, אז הם לוקחים את התורה ורוקדים איתה ורוקדים איתה בשמחה לא מוגבלת, ואז התורה בעצמה היא שמחה. ולפי זה מובן שהשם שמחת תורה הוא בכלל לא בסתירה לכל הביור שאמרנו. הביור שאמרנו ששמיני עצרת קשור עם וזאת הברכה, כי איזו היא שמחה שלמעלה מכל מדידה והגבלה, והשמחה הזו היא דווקא כאשר אין שום חילוקים. מחוטב ויצח ושואב מימך, כולם ביחד, להתאסף ראשי ים, בהתאסף ראשי ים יחד שבטי ישראל. אז עכשיו מובן שהשם הזה, שמחת תורה, זה בכלל לא בסתירה, אדרבה. בגלל שהשמחה הזאת באה על ידי התורה, שמחת תורה, הפירוש הראשון, שיהודי הוא שמח באמצעות התורה, ועל ידי שהוא לומד תורה, פתאום מתגלה שורשו העצמי, שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה, אז נעשה שמחה גדולה מאוד, והשמחה הזו היא באמת שמחה בלי גבול, וכשהשמחה היא בלי גבול, אז כל עם ישראל הם שמחים בשווה, כי מצד מה בעצם מתגלה על ידי התורה? מתגלה שורש הנשמה, ובשורש הנשמה הם כל עם ישראל הם בשווה, כי אב אחד לכולנה, כמו שכתוב בתניא, כל ישראל הם אחים ממש, ולכן השמחה הזו היא שמחה לא מוגבלת, ונעלית מכל מדידה ובכל הגבלה, הגותן יום טב, הגותן ערב יום טב, כל טוב.